אני לא אדבר הרבה, אתן זמן לשאלות ותשובות. מאוד שמח להיות כאן, אבל מי כאן מאילת? מה, כן? אני תמיד חשבתי שאילת זה קבוצת אילת, זה ככה 10% ממנה, כל היתר זה כל המקומות האחרים. וואו, אתם הרבה. שמעתי שקבוצת נשים כאן מאוד חזקה, והיא מחזיקה את הגברים ככה טוב. זה טוב מאוד, זה תמיד נותן לי ביטחון שזה יחזיק וימשך. מה להגיד לכם? אנחנו נמצאים עכשיו לפני מצב מאוד מיוחד. כמו שראינו באירועים האחרונים בכל העולם, שהעולם מתחיל להתעורר על ידי כל מיני מכות, ומתחיל לאט לאט להבין שיש כאן איזו בעיה גלובלית, כללית, ואנשים ממש מרגישים את זה, אנשים שלנו בכל העולם, קבוצות גם כן מרגישות. אנחנו מקבלים דיווחים מכל הקבוצות שבעולם, מאמריקה הלטינית, אפריקה, צפון אמריקה, אירופה, שבאמת יש התעוררות גדולה. אנשים מתחילים לשאול יותר ויותר ולהבין יותר ויותר מה קורה, שיש כאן איזו מגמה מאוד מיוחדת באנושות שהיא צריכה למשהו להגיע, שכל האירועים מה שקורים איתנו, גם גלובליים בכל העולם וגם במדינה וגם עם כל אחד ואחד, בחינוך, עם הילדים, במשפחות, בביטחון, במכות אקלים, כשכל זה קורה באמת בצורה שיטתית, כדי לכוון אותנו לשאלה מאיפה זה בא ולמה זה בא אלינו. ואנחנו יותר ויותר מגלים את החוסר איזון שלנו עם הטבע, כמו שמסבירה לנו חומת הקבלה, שכל הסיבה שבדרגות דומם, צומח וחי כל הטבע חוץ מהאדם פועלת באיזון, בהרמוניה, ואין שם שום דבר שמקלקל את הקשר הנכון, הטוב. מה שאם כן, אדם הוא כוח היחידי שיש בו אגו וזולל ומשתמש בכל הסביבה בצורה כזאת שהורס אותה. אין ברירה, אנחנו חייבים להיכנס באיזון עם הטבע. הטבע בגימטרי אלוקים. חוכמת הקבלה אומרת שנצטרך להבין שהאדם הוא הסיבה לרע, אבל לא בצורה שהוא משתמש יותר מדי באוצרות הטבע, הסיבה בזה שאנחנו שונאים זה את זה, זה שאנחנו לא בדרגת דומם, צומח וחי, בשימוש שלנו בסביבה כל כך הורסים אותה, כמו שחושבים שהתחממות זה בא בגלל שמשתמשים הרבה שם, ויש פליטת גזים, יש עוד כל מיני זיהום אוויר, זיהום השטח. לא, הבעיה העיקרית שלנו, אומרים לנו מקובלים, זה במחשבות שלנו, ובהם אנחנו, הורסים את הסביבה שלנו. וכאן זה העיקר, שבאמת לא יעזור לנו להיות טובים עם הטבע, לארגן הכל ואפילו לפזר בין האנשים אוכל ואיזשהו אמצעי בריאות וכו', שום דבר לא יעזור. אנחנו צריכים לתקן את הטבע האדם. הכוח הכללי, הבורא, הוא דורש מאיתנו שאנחנו נגיע להזדהות איתו, שאנחנו נרצה ונהיה כמוהו. וכמוהו זה נקרא להיות, כמו שכתוב בתורה בעצם, ואהבת לרעך כמוך. שום דבר יותר לא חשוב. בזה אנחנו מגיעים לאיזון. ועוד שמעניין, על ידי זה שאנחנו מקיימים את, 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 את הכלל הזה, ואהבת, שאני יוצא מעצמי, שאני מתחיל לראות את עצמי כמשרת ממה שמחוץ לי, אני בזה מתחיל לגלות שמה שמחוץ לי זה לא חוץ, זה באמת שם מה שהיה לי נראה שזה אנשים חיצוניים, בכלל היקום, הכל זה חיצון, זה לא חיצון. אני פתאום מתחיל לגלות זה חלק שלי, ואיזה חלק? זה נקרא הנשמה. זאת אומרת, מה שאני עכשיו מרגיש בתוכי ומה שאני עכשיו קולט בתוכי זה נקרא הגוף שלי, כן? כמו שלכל אחד. ומה שאני יוצא מעצמי ומשתדל להרגיש את השני כמוני, כמו שאני מרגיש את עצמי, אז אני מגלה שמה שהיה נראה לי שזה מחוץ לי, פרצופים למיניהם, ממש הכל מה שאני רואה, כמו שאנחנו לומדים בתפיסת המציאות במבוא לספר הזוהר, זה הכל אני מגלה שזה לא מחוץ לי, זה הנשמה דווקא שלי, שאני מתייחס לחוצה כמו לעצמי. לכן כתוב ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אם אני כך אתייחס למה שמחוץ לי, אז אני אגלה את התורה, את האור העליון. ואז כמו שכתוב בתורה, שאל תקרי חרות אלי חירות, חירות ממלאך המוות, אומר לנו בעל הסולם, מסביר לנו במאמר מתן תורה, במאמר ערבות, שעל ידי זה שאדם יוצא ברגשות שלו החוצה, מחוצה לעצמו, ובזה מתחיל להרגיש שקיים לנצח, שקיים במימד אחר, לא גופני המוגבל בחמישה חושים, אלה לא מוגבל. זה קצת נראה לנו מוזר ולא נשמע הגיוני, אבל זה ככה זה קורה בתפיסת המציאות. מסבירים לנו מקובלים, כמו שעכשיו אני תופס את המציאות כאן אצלי בראש, רק נראה לי שזה כאילו קיים מחוץ לי, כך נולדתי, כך אני מרגיש. אבל כשאני מתחיל לצאת מעצמי קצת החוץ, אני מתחיל להרגיש כמה שהתפיסה שלי היא שקרית. אני מתחיל לגלות מציאות במימד יותר עליון. וזה הכל מוסבר בזוהר, זה הכל מוסבר במבוא לספר הזוהר, בהרבה מקומות. ולכן מסבירים לנו מקובלים שכשאנחנו יוצאים מעצמנו, אנחנו בזה משנים את עצמנו. אנחנו אז במשך החיים האלו כאן שנמצאים ועכשיו בעולם הזה מגלים את החיים הנצחיים, עד כדי כך שאדם הוא לא צריך להרגיש שהוא חי ומת, הוא לא צריך לקשור את עצמו עם הגוף שלו שהוא חי ומת, צריך במשך החיים שלו שנתנו לו לעלות ולהזדהות עם הנשמה, ואז אין חיים ומוות, פשוט החיים הנצחיים. לזה להגיע, וכדי להגיע לזה נתנו לנו קבוצה שאנחנו נוכל עם החברים שלנו, עם החברות שלנו, יחד להתאמן בזה. זאת אומרת, שאני יוצא אליהם, הם עוזרים לי לצאת, הם מושכים אותי, אני משתדל לעזור להם, וכך אנחנו בצורה הדדית, כל אחד איש לרעהו יעזור, כמו שכותב לנו רבש, אנחנו יכולים להגיע למצב שיוצאים מהרגשת הפנים להרגשת החוץ. מגלים את הנשמה. ולכן חשובה לנו מאוד סביבה, כמו שמסביר לנו בעל הסולם במאמר בחירה חופשית, שסביבה היא יכולה למשוך אותך החוצה, היא יכולה להשפיע לך חשיבות הגילוי האלוקים. האלוקים זה נקרא שאתה יוצא מחוץ ממך ומגלה את הטבע העליון. אלוקים זה בגימטריה הטבע. ולכן אנחנו צריכים לפתח את הקבוצה. קבוצה יכולה להיות כמה אנשים הקרובים עליי פיזית, אלו שאני נמצא בקשר דרך אימיילים, אינטרנט, טלוויזיה, אבל זה צריך להיות משהו שכל הזמן משפיע עליי, כל הזמן עוזר לי, כל הזמן מעורר אותי, מוציא אותי מהחמור שלי, מהגוף שלי החוצה, מעורר להגיע ל... ואהבת רעך כמוך, כלל גדול בתורה. זה כלל, זה כולל, זה משהו ששם אני קולט את האור העליון. לכן אני מאוד שמח שהיום, חוץ מהחברה הגלובלית גדולה שיש לנו בכל העולם, מאות אלפי תלמידים, פעם ניסינו לספור אותם עד 2 מיליון הגענו כמדומני. אז אנחנו רואים עד כמה שיחד עם זה מתפתחים בכל המקומות עוד ועוד ועוד קבוצות, ובהחלט זה נותן סיכוי גדול, אפשרות וגם תקווה לזה שאנחנו נגיע למסה כזאת שזה יהיה לנו מאוד קל לעשות את ההיפוך הזה, את הטרנספורמציה הזאת, לצאת מקליטת פנים לקליטת חוץ, ואז לגלות את החצי השני של המציאות, החיים האלו הנצחיים, האמיתיים, לא דרך הגוף, אלא כמו שזה באמת נמצא, שזה נקרא דרך הנשמה. לכן אני מאוד שמח שאני נפגש עכשיו בסדרת הפגישות עם הקבוצות שלנו, שכך כל כך יפה ומהר צמחו בכל מיני מקומות. יש לנו עוד מעט אירוע ביום רביעי בבאר שבע, ששם זה אנחנו מצפים ליותר מ-1,000 איש, ואחר כך יש לנו עוד אירועים, אתם יודעים בטח, ואחר כך יש לנו גם כן כנס גדול בינלאומי בנובמבר, שאנחנו מצפים לראות שם חברים שלנו מכל העולם, 6,000-8,000 אפילו חברים, אפילו ילדים יהיו שם, 1,000-1,500 ילדים מכל הארץ ומחול. אנחנו רואים כמה שזה עוזר, כמה שחוכמת הקבלה היא מגלה לאדם את העתיד טוב, כמה שזה פועל על הילדים במיוחד. אנחנו רואים כבר, אנחנו סך הכל רק התחלנו להשקיע בילדים שלנו, אבל אני כבר רואה עד כמה שהם שונים מאוד מילדים אחרים, עד כמה שהם דווקא נמצאים איתנו יחד. ואני מדבר על הבחורים בני 16, 17, 18, שפלא לראות אותם שבאים לסעודות ובאים לכל מיני אירועים ויושבים ליד האבא בגילאים כאלו. איפה זה? ואף אחד לא מושך אותם. אתה יכול, איך אפשר למשוך בגילאים כאלה ילד להיות לידך? אין? והם רוצים להיות דווקא ולהמשיך איתנו בחברה שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים כמה שדברים האלו הם האור שפועל ומעורר, עד כמה שיש בו עוצמה גדולה. ולכן אילת הוא בזה גם כן עיר המיוחד. אתם יודעים, מכירים את האופי שלו הרבה יותר ממני. סך הכל הייתי כאן אולי 4-5 פעמים בחיים שלי. אבל אנחנו יכולים וחייבים כאן בכל זאת לפתח מערך הפצה גדול, עיתונות, חוברות, להשתדל שבבתי מלון יראו את הערוץ שלנו, לעשות איזה הרצאות אם אפשר בבתי מלון חינם, עוד ועוד כל מיני אירועים. אני מקווה שיכולים לבוא לכאן החברים שלנו מהקבוצות מוזיקה, יש לנו כמה כאלו, ולתת כאן גם כן לעשות כאן איזה אירוע. יש אפשרויות גדולות, ולכן הקבוצה שלכם היא מאוד חשובה בעניין ההפצה, ואני חושב שאנחנו צריכים בכל הארץ להשתדל לעזור לקבוצת אילת, שכאן זה כל מה שרק הם צריכים שיהיה להם כדי להתארגן להפצה ולשלוח לכאן כל הזמן מרצים שלנו, כמו שאמרתי, קבוצות מוזיקאיות שלנו וכן הלאה. אני אשמח לבוא גם כן, נתארגן לאירועים גדולים, להרצאות גדולות, אני אשמח לבוא, זה לא בעיה, ונשתדל יחד לעשות זאת. ומפני שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד מיוחד, שכל העולם חייב כבר להיכנס לתיקון שלו הסופי האחרון, שנקרא גאולה השלמה, לכן עד כמה שאנחנו נפעל ביחד כלפי הפצת חומת הקבלה לקהל כמה שיותר רחב, אז על ידי זה אנחנו נעלה. זאת אומרת, פשוט חומת הקבלה לרוחב, זה יגרום לעלייה שלנו לגובה. לכן אני מקווה גם וזה, גם וגם זה, לראות כאן ממש בצורה משמעותית, כך שאתם תגדלו. ושמחתי מאוד לשמוע שבאמת, כמו שהיה ידוע לנו, שסך הכל כמה אנשים כאן בודדים באילת ובכל מיני מקומות ויישובים כאן באזור, שזה נקרא קבוצת אילת, אבל פתאום יש לנו עשרות אנשים, זה מאוד משמח. אז שתגדלו, ושאנחנו נראה הרבה ממך. כן. אם יש לכם שאלות, בבקשה. כן. מיקרופון רק, מאחורה.
יש לי שאלה קטנה.
כן, כן.
מראים אותך בטלוויזיה ביום שבת. בכל קלטת גם שמוכרים, בכל הקלטות של כל מיני רבנים, כתוב לא לשדר בשבת, כי זה אסור. ופה רואים אותך בשבת מרצה, ואתה יכול לתת הוראה, להגיד להם שאל תפיצו אותי בשבת. אז זאת השאלה שלי, למה ומדוע, אם זה מותר. תודה.
הייתה שאלה גדולה מאוד, באמת על זה, מה לעשות? והחלטנו שכן, אנחנו משדרים בשבת. יש לנו תחנה משלנו, אנחנו לא תלויים באף אחד, זה תחנה אוטומטית, מחשב גדול, זה חצי חדר מזה. רק תחנת שידור, לא אולפן, איפה שמצלמים, איפה ש... עושים עיבוד לכל החומר, לא. תחנה אוטומטית לגמרי, היא עובדת לגמרי ללא שום נגיעת האדם. ולכן אנחנו בזה בעצמנו לא מחללים שבת. אנשים שפותחים טלוויזיה רצו שכבר יפתחו ויצפו בערוץ שלנו משהו בערוצים אחרים. ואין לנו בזה שום דבר. אף פעם דווקא לא שמעתי מרבנים על זה שום דבר, כי מבינים הם שאנחנו עושים את זה כאן. שם כתוב שבת שידור אוטומטי. זה כמו שאתה משתמש בחשמל. בחשמל זה הרבה יותר גרוע, כששם עובדים יהודים ובשבת ומחללים את השבת כדי לייצר לך חשמל. אבל איכשהו אנחנו סוגרים על זה עיניים ומשתמשים. וכאן בכלל אין לך שום שימוש באף אחד. אין שם, אין שום דבר בשבת שאנחנו בזה נמצאים. אנחנו, אם תבוא אלינו אתה תראה, אנחנו נמצאים בחגיגה שלנו, בלימודים, בצעודות ובכל, ובינתיים השידור זה כך נעשה. אין שום בעיה לעשות שידור אוטומטי, וגם כן אנחנו מקווים שיהיה לנו פעם רדיו, וגם נפעיל אותו. אני חושב שיום שבת שיש לאדם אפשרות לראות טלוויזיה, ובכל זאת הוא רואה אותו, כן אותה, אז שיראה את הערוץ שלנו. זה לא הפסד. בבקשה. כן. מיקרופון רק. מהר תמסרו מיקרופון.
שלום הרב. קוראים לי אדר, אני מקבוצת אילת. והשאלה שלי זה, שמעתי שצריכים להיות בכל הארץ, בכל הבתי קבלה בארץ, ערבי מבוא. אז רציתי להסבר קצת על הרבה מבוא האלה שהולכים להיות בארץ, בבתי קבלה.
הרבה מבוא? זאת אומרת, זה כמו קמפוס, שימן? כן. רציתי לדעת האם אני... אנחנו... זאת אומרת, העניין שלנו בכל זאת... חוץ מכל מיני דברים היפים שאנחנו עוברים, סעודות וחגים ועניין קהילתי, אני מקווה שאתם תפתחו כאן גם כן חוגים לילדים ולנשים, ויבואו גם כן, תזמינו את זה פסיכולוג, שאם אתם רוצים להופיע, שיופיע לפניכם. זאת אומרת, ממש, שיהיה לכם כאן בית העם, חוץ מבית קבלה לעם, ממש ככה, שיהיה נוח וטוב, שימשוך אנשים, בגלל שיש כאן פעילות יפה. אז חוץ מזה אנחנו רוצים שבכל זאת אנשים ילמידו מה זה, כי כותב בעל הסולם, וזה באמת כך, כמו שאדם הוא נולד בעולם הזה, את יודעת מה זה מי שנולד, חתיכת בשר, ואחר כך אנחנו צריכים לחנך אותו, לטפל בו 15 שנה לפחות, 20 שנה לפחות, ובקרה הטוב, במקרה לא, אז עוד 20 שנה, עד שהוא עצמאי. נכון? זאת אומרת, אדם כשהוא נולד בעולם הזה, הוא לא מוכן לעולם הזה. אותו דבר לעולם הרוחני, שאנחנו רוצים להיוולד לעולם הרוחני, אנחנו רוצים להרגיש אותו, לחיות, להסתדר בו, אנחנו צריכים מקודם לקבל הרבה ידיעות, התרשמויות, התרגשויות, הבחנות, ואז אנחנו רק מקבלים כרטיס כניסה לעולם הרוחני. זאת אומרת, אז נפתח לנו, אז אנחנו מתחילים לפי הידיעה שלנו לזהות אותו, איפה הוא נמצא, זה ככה וככה, אני פתאום מתחיל לראות את המציאות הזאת שקופה, דרכה אני מתחיל לראות את העולם הרוחני, הכוחות שפועלים, שמפעילים את הכל מה שיש כאן. לכן אנחנו צריכים ללמוד. ולימוד זה המכללה שלנו, קמפוס, איך שזה נקרא, לא חשוב, כן? שהרצאות מבוא האלו הם כדי להסביר לאדם עד כמה שחשוב בכל זאת לעבור סדרת ההרצאות, וזה ייתן לאדם הבנה באיזה מציאות אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במציאות מסוימת מאוד גדולה, חמישה עולמות, אנחנו נמצאים בעולם הקטן ביותר במרכז, ממש חשוך קטן מאוד, איפה הם שפועלים עליי את חמישה עולמות האלה, איך אני יכול להתמודד אתם, איך אני יכול להרגיש אותם, איך אני יכול לנצל אותם לטובתי, מה החוקים של כל המערכת הזאת, כן? מה זה שייך לי, איך אני בנוי כתוצאה מהעולמות האלו, איך אני נמצא בהם ונמצא בעולם שלנו, איך... כל הדברים האלה אדם צריך ללמוד. מקובלים גילו את זה לנו כדי שאנחנו בעזרת הלימוד נגלה מהר מאוד את המציאות ההיא, כי אנחנו יכולים אפילו בלי לימוד לגלות, אבל זה ייקח לנו עשרות שנים וכך הרבה פחות. אז אני מזמין כולם, מי שלא עבר אותם ההרצאות או ככה סדרה, זה חבילה לא גדולה, אין, אבל כל אחד צריך לעשות זאת. תגמרו את ה-10-15 הרצאות האלה, אני אבוא להביא לכם דיפלומות. בסדר? כן, לידך.
ערב טוב רב, אנחנו נורא שמחים לארח אותך בביתנו, אני ממש מתרגש.
תודה.
והייתי רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים, שומעים בהתייחסויות שלך כבר הרבה זמן את החשיבות של הדרום ושל אילת. ביום רביעי זה כבר יש כנס גדול בבאר שבע, אנחנו מרגישים שאתה נותן חשיבות לדרום וזה עושה לנו יוצא מן הכלל, והייתי רוצה טיפה שתרחיב, מה, למה אתה מתייחס כך לדרום, ומה אתה מצפה מאיתנו שנעזור לרומם את זה ולהוביל את זה למקום עוד יותר
מקסים. אני אגיד לך פשוט, אומנם בצורה אולי קצת מדי פשוטה וגסה, תל אביב זה מקום עבוד, ירושלים זה, כותב בעל הסולם, זה מזמן חורבן בית המקדש, זה מקום הקליפה. איפה שהייתה קדושה, אחרי חורבן, זה קליפה. צפון, אני לא רוצה להגיד על החברים שלנו בצפון, אבל כתוב וגליל יחרב. נשאר לנו דרום. לא, אבל אני אמרתי על זה כבר. ודאי שחס ושלום יש לאהבה לכל מי שנמצא בשטח ישראל ובכלל בכל העולם, אבל כאן יש פוטנציאל גדול מאוד, כי עוברים דרככם אולי עד 20% מהמדינה במשך השנה. זה פשוט מקום מיוחד קטן שכאן אפשר לרכז מהלך הפצה ש אין כדוגמתו. וכאן אנשים נמצאים בחופש ובמצב נוח, ללא מעצורים, ללא כל מיני הגבלות, ולכן קל, אני חושב, אנחנו צריכים למצוא דרך איך אפשר להביא להם את חומת הקבלה בצורה קלה, להיכרות. אני חושב שזה אפשרי.
תודה רבה.
כן. מאחורה מיקרופון.
שלום, ערב טוב, שבוע טוב. רציתי לשאול, באמת אני חברה קהילה רוחנית עולמית יקומית, לא של משהו ספציפי. אני יודע לזה שבאלת יש אנרגיות כאלה, ומדי פעם תקתקו לי את הערוץ שלך ושמעתי את הדברים שלך שעוררו בי באמת שמחה לדעת שיש עוד המון המון אנשים כאלה בארץ שלנו. השאלה שלי היא לגבי דברים שלא נעימים לי, קצת צורמים לי, שבהתייחסות שאתה נותן דוגמאות לטוב ולא טוב, אופטימי, לא אופטימי, לפעמים אתה משתמש במלל שהוא לא חיובי, לשם הדוגמה. ואם
אולי דוגמה תני לי, על מה את
מתכוונת? אם היה לנו משהו לא נעים בעברנו, אז במקום שאנשים יגידו, לא יודעת מה עשר, משהו רע,
משהו קונקרטי, תגידי לי
את המילה רע, לא להשתמש במילים האלה, כי המילים שלנו יוצרות מציאות. ואם אני שומרת, אומרת קרה לי משהו לא טוב, אני שומרת על האנרגיה של הטוב, לקרות לנו.
אני לא, ואם אני אומרת, אני, קרה אני לנו לא, משהו אני לא מחזיק בגישה הזאת, גברת. מה לעשות? אני מצטער. אני לא מחזיק בזה. את יכולה לקרוא ספרי קבלה, שם כתוב רע, רע, בראתי יצר רע, הכל גלוי. אנחנו במילים שלנו לא מייצרים שום מציאות, ולא רוחות ולא שידים. לא, צריכים ללמוד את הדברים האלה, אבל אל תפרגי מדי מזה, בסדר? אפשר להירגע. כן, בבקשה.
האם אפשר...
אני משתמש במילים, השפה שלנו בעצם היא כולה מספרי הקבלה. לא היה לי מאיפה עוד ללמוד. לא, לא מותר, אני משתמש בדיוק במה שמשתמשים מקובלים. זהו. אין לי שום אפשרות אחרת. אני גדלתי על ברכיים של הרבש, זה מקובל הגדול, האחרון שבדורנו. הייתי 12 שנה, שמש שלו, עוזר שלו, מזכיר שלו, נהג שלו. וכמו שדיברתי איתו, כמו שנתתי לידו הרצאות, לידו כתבתי שלושת הספרים שלי הראשונים, כך אני ממשיך. ואוצר מילים שלי הוא כולו מהספרי קבלה, ומה שחושבים אנשים אחרים, ואיזה... זה לא שייך לי, אני מצטער. אני ממליץ לך גם כן, לא לשים לב את זה. מה שאדם פולט מהפה, העיקר זה הרמה הרוחנית שלו בלבד, כן.
האם אפשר להיכנס לארץ ישראל לבד, או שזה משהו שצריך להיות משותף כולם ביחד?
אי אפשר לבד. אף פעם זה לא היה לבד. כי רק לאנשים הבודדים, יחידי סגולה, היו כאלו גילויים שהם נכנסו לבד לגילוי הרצון להשפיע, לשמוע, למה שנקרא ארץ ישראל. אבל אנחנו לא מסוגלים לזה, ולכן תמיד מקובלים היו פועלים בקבוצות. אתה יכול לראות את זה, ארי קבוצה היה לו, ארי הקדוש, רמח"ל מקובל גדול באיטליה, אברבנל בספרד, הכל זה בעל שם טוב אחר כך ייסד קבוצות גדולות במזרח אירופה. זאת אומרת, תמיד אתה לא יכול. בעלי סולם מסביר את זה בבחירה חופשית שלנו, שבלי השפעת הסביבה אנחנו לא מסוגלים להתקדם. מאיפה אני מקבל חשיבות הרוחניות? אני חייב לקנות אותה מבחוץ. מאיפה? לבד להוציא מהספרים זה כמעט בלתי אפשרי. ולכן בניית הסביבה זה דבר הכרחי. כן, בבקשה. מיקרופון.
התחלת את ההרצאה לאן הגענו בעצם, שהאדם הפר את האיזון בטבע.
זה בכוונה. זה שאנחנו הגענו לאי איזון בטבע, אנחנו פשוט התקדמנו למצב הזה.
זהו.
משך כל הדורות, משך כל ההיסטוריה שלנו.
לא. עכשיו, מה שהתחלתי ללמוד זה שלאדם בעצם אין בחירה חופשית. זאת אומרת, זה מה ש...
ודאי, זה לא היה תלוי בנו.
ומה שקורה זה בעצם התוכנית של הבורא. זאת אומרת, שהביא אותנו גם למצב הזה היום.
כן, נכון.
אז השאלה שלי היא ככה, גם למה הגענו למצב כל כך קשה, זאת אומרת, אפילו לפעמים מחזרי, ומה שקורה במציאות, והגענו לקבלה, נגיד, אני הגעתי ללמוד בקמפוס, וגם פה אין בחירה חופשית, כי אומרים או דרך תורה או דרך איסורים. אז אני לא יודעת, זאת אומרת, זה גם סוג של חופש
בחירה. דווקא מעכשיו זה דרך תורה או דרך איסורים.
כן, אז אני אומרת שגם פה, לפני זה רק... גם פה אין בחירה, בעצם גם פה אין בחירה חופשית.
יש בחירה בין זה לזה.
כן, אבל ברור שבן אדם לא יבחר.
את רוצה בחירה אחרת? אין. לא נותנים לך. רגע, יש התחלת הבריאה ויש סוף הבריאה. ויש תקופה, 6,000 שנה, ואנחנו נמצאים 5,770. ועכשיו אנחנו גמרנו התפתחות שלנו האגואיסטית, שהכל נסגר. העולם שלנו הוא חזר להיות כמו בימי בבל. כן? ואנחנו נמצאים באותו מצב. מתגלה גלובליזציה הזאת, זאת אומרת תלות ההדדית שלנו בכל וכל, ועוד התגלה והתגלה עד כמה שאנחנו כולנו נמצאים קשורים יחד, ויחד עם זה תתגלה עוד יותר ויותר שנאה בינינו, ואנחנו נצטרך מכל המצבים האלה לבחור מה לעשות הלאה, עד שאנחנו לא נבין שחייבים. במצב כזה אין ברירה, אם זה במשפחה אז אפשר להתגרש, כאן אי אפשר, אנחנו כולנו נמצאים סך הכל על פני כדור הארץ הקטן, אז מה לעשות? רק לשפר את היחסים בינינו, ולשפר את היחסים אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים לתקן את הטבע של האדם, הוא תמיד רע, והרע הזה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר התפתח עד שאנחנו נוכל זה את זה במלוא המילה. ממש כך כתוב בנביאים. בנביאים.
זה באשמת האדם או שזה התוכנית של
הבורא? לא, זה תוכנית של הבורא. בטח. הבורא הרחמן עושה את הדברים האלה. ודאי. מה את חושבת? ודאי. כמו שעשה עד כה כל הזוועות. הוא אומר בגלוי, בראתי יצרה. אין כאן שום חידוש. זהו. רק מה? מגיעים אנחנו למצב שמכאן והלאה יש לנו בחירה, אנחנו יכולים להתקדם הלאה בקשר בינינו, בלרצות לעשות קשר בינינו, ואין אפשרות אחרת אלא על ידי מאור המחזיר למוטב. זה בדיוק כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב, זה הכל. אבל מאיפה לוקים את המאור? אז זה מה שאנחנו לומדים, שאם אנחנו נמצאים יחד בלימוד ולומדים ספרי קבלה שמסבירים לנו על המצב גבוה, איפה שאנחנו מחוברים מאותו מצב הגבוה למצב שלנו הרע, אנחנו מושכים אור, כוח, שזה נקרא האור המחזיר למוטב, זה הכל. אז נסדר את התנאים האלו ונצליח. אני רואה את זה כדבר מאוד מאוד קל כבר לנו, יש לנו, תראו איזה תנאים. אני לפני 30 שנה שהכרתי חומת הקבלה, קצת לפני זה, נגיד ב-76 אני התחלתי, זה היה חושך לגמרי, אף אחד לא יודע מה זה, אני, לא היו ספרים, לא היו שום דבר, היום יש הכל וקבוצות והכל מפותח ומוסבר ואז לא היה כלום, היה תלמוד 10 ספירות וזוהר עם פירוש צולם, זהו, שום דבר חוץ מזה, לא מאמרים, לא אגרות, לא משהו הסבר סביב זה, שום דבר. אתה פותח תלמוד ספירות, מה יש שם להבין? אתה פותח זוהר, עוד יותר גרוע, וזהו, ואף אחד לא יכול לתת הסבר. עד שהתחלתי ממש פרוטה אחר פרוטה ככה להוציא מהמורה שלי את הדברים האלה ולסדר אותם, וזה שנים שנים, היום יש הכל פרוס. אז תצליחו. כן, גדול מיקרופון.
שלום,
קוראים
לי יעל, יש לי 3 שאלות.
כן.
אחת, אם בעצם הכל מתוכנן מלמעלה,
חוץ מבחירה חופשית,
שהבחירה היא לבחור בין תורה להיסטורים,
אחרת מה? מחור מראש כל המשחק? לא, לא, לא.
איך מוסבר עניין השואה?
פשוט מאוד, לא עשינו מה שהיה צריך לעשות, קיבלנו על הראש.
מה זאת אומרת לא עשינו מה שלא?
ככה, מה? בעל הסולם כל כך רצה לשמור את היהודים מזה, ורצה להוציא אותם ממזרח אירופה. את יודעת מה עשו לו? הוא אפילו קנה בשוודיה ביתים קלים, ביתים תרומים, שלח אותם לארץ ישראל. הוא התחיל לגייס כל יהודי ורשה לעזוב את הפולניה ולעבור לארץ ישראל, ועשו עליו חרם רבנים בוורשה. הוא היה בעצמו שם דיין, הוא היה איש גדול מכובד, אבל שהתחיל בדברים האלו הם עשו עליו חרם, הם זרקו אותו משם, הוא ברח, השאיר שם משפחה וברח לכאן. אחר כך הגיעה משפחה וכל האלו שבהתחלה רצו לבוא איתו, אבל עצרו אותם כל הרבנים האלו, כולם נספו, כולם. ושהגיע לארץ ישראל גם כן דיבר על זה וצעק על זה, יש ממש כתבים על זה שאומר בפירוש, תראו מה שיקרה בעוד 20 שנה. אין מה לעשות. דרך אגב, הרבה אז היו הרבה אנשים שלפני 15 ו-20 שנה דיברו על זה מתוך גילוי התהליך הזה הרוחני.
אבל לא הייתה לנו בחירה, גם שם. זו לא בחירה שלנו.
מה זה לא בחירה?
הם לא בחרו.
מה זה לא בחרו?
זו תוכנית, לא?
למה תוכנית? יש תוכנית להגיע לנקודה. את יכולה להגיע לנקודה הזאת בדרך טובה או בדרך רעה. זה כמו ילד. ילד רע מקבל מכות, בכל זאת עושה שיעורים. ילד טוב יושב ועושה שיעורים בלי מכות. מה יש כאן?
אז מה שבעצם אתה אומר שההשפעה...
כל הבחירה היא... הבחירה היא לא לעשות שיעורים. הבחירה היא באיזה דרך לעשות אותם. זה הכל. מראש אומרים, יש התחלת הבריאה וסוף הבריאה וזמן מסוים ותהליך שאנחנו צריכים לעבור. באיזה צורה אנחנו צריכים לעבור תהליך? אם התהליך שאני עובר הוא רצוי בעיניי, שעל ידי החברה אני מפתח אצלי משיכה להתקדמות הרוחנית, אז בשבילי זה בכיף, ככה אני הולך ופותח לעצמי עוד ועוד ועוד הזדמנויות והכל טוב, ואז אני מתקדם יפה לטובתי, לטובת כולם ולטובת בורא. כולנו מרוצים. אם אני לא רוצה להתקדם, אז אני בכל זאת מבצע פעולות, אבל על ידי אריכות הזמן, זאת אומרת לא באותו גלגול אלא בכמה גלגולים הבאים, על ידי מכות ורצח וכל הדברים שאנחנו גילינו על עצמנו משך כל ההיסטוריה. זה הכל מפני שאנחנו לא עשינו תיקונים בזמן. הכל כך. איך רבי עקיבא צעק לפני חורבן בית המקדש, ואהבת רעך כמוך, ומה עשו? אפילו תלמידים שלו לא החזיקו, נפלו מאהבת אחים לשנאת חינם, ואז חורבן. כן, שאלה שנייה.
לא כל כך הבנתי, אבל טוב, נעבור הלאה.
תשמיע אחר כך עוד פעם ומקסימום.
אוקיי.
להזדמנות הבאה.
השאלה השנייה שלי, האם המטרה הסופית של חוכמת תורת הקבלה זה שכולנו בסופו של דבר נקיים מצוות ונהפוך לדתיים או נחזור בתשובה?
הבחור שלי ידך הוא צודק. אין שום קשר בין קיום מצוות גופניות, כי העולם שלנו הוא עולם המדומה, הוא עולם זמני, הוא עולם שלא קיים חוץ בדמיון שלנו. תקריא בבקשה ספר הזוהר, הקדמה למבוא לספר הזוהר. ומה שאנחנו בחומת הקבלה קוראים מצוות זה תיקון הרצונות שלנו, שנשמה היא כוללת בתוכה תרייג רצונות, ותיקון הרצונות האלו מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, זאת אומרת מהשימוש האגואיסטי לשימוש לטובת הזולת, זה נקרא קיום תרייג מצוות. ועושים את זה על ידי שימוש באור העליון, על ידי תרייג אורות שמתקנים את התרייג הרצונות האלו. זה נקרא קיום תרי"ג מצוות. כך את יכולה לפתוח ספר הזוהר כרך א' ולקרוא שם. המאמר הזה נקרא פקוד ארד בנצה תרי"ג איתן ופקודין.
זה מאמר בסוף הקדמת ספר.
לא, זה מיקרופון שלך כנראה.
זה מאמר אחרי סוף הקדמת ספר הזוהר.
כן, אבל איך הוא נקרא בדיוק?
אחרי הפקודין תרי"ג איתן.
כן, אני לא יודע, יש שם שם יותר מסובך. שאלה שלישית, גם לא כל כך מובן.
לא, לא, האמת היא שלא שאלתי את השאלה הזו, כי אני לא יודעת, אני דווקא לומדת בקבוצה, ורציתי לשאול אותה על מנת ש...
אז אני אגיד לך עותר. אני רואה שיש כאן עניין של הדאגה לקיום מצוות או אי-קיום וכן הלאה. אנחנו לא מחזירים בתשובה. חוכמת הקבלה מתייחסת לחיים הדתיים, מה שנקרא בעינינו, כתרבות האומה, שאנחנו בזה מקיימים מסגרת העממית, כמו בבית אמא. אתם מבינה? זה נרות שבת, כל מיני דברים כאלו. זה אורח החיים שלנו, ככה כמו בכל עם יש משהו מהתרבות שלו, גם אצלנו. המקובלים קוראים לזה מנהגים. לא מצוות ולא חוקים, אלה מנהגים. זהו. ולכן, מצוות זה נקרא שאני חייב לתקן את הלב שלי, לזה נתנו כל התורה, ובעולם שלנו אני יכול לארגן גם כן בהתאם לזה המסגרת החיים שלי, ולא יותר. מי שכן רוצה, מי שלא רוצה, עניינו. לכן אנחנו לא מחזירים בתשובה, ויש אצלנו גם דתיים, גם חילונים, גם גויים, וגם בכל העולם יש לנו מלא אנשים. אז זה בגרמניה, בדרום אמריקה, לגמרי כולם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. אנחנו נמצאים בגאולה השלמה בתהליך הזה, ואין כאן שום קשר לדת. אמנם שוב, אם את שואלת אותי על המסגרת הזאת לעם היהודי, אני בעד. אני בעצמי חושב שזה לא מזיק, וזה נותן לנו איזה צביון. לא צביון דתי, מה שאת אומרת, אלא צביון של העם. שזה בעצם זה שלנו. כמו שלכל העם יש משלו. וכך אומר גם כן בעל הסולם בספר דור האחרון. הוא אומר כך: אחרי כל התיקון של כל הנשמות, של כל העמים, בביאת המשיח, כולם יכולים להישאר בדתם. בדתם. איך יכול להיות? נוצרים, מוסלמים, יהודים, אלו ואלו, מה זה בדתם? כי אין בזה יותר מתרבות בלבד. עד כדי כך זה יורד מיד בכל החשיבות, חוץ מהמנהגים. אלה רוצים כך, אלה רוצים כך, שישירו. תראו מה שכותב מקובל בדבר כל כך מדהים בעצם. כן, בבקשה.
ערב טוב. אני בעברי, בהיסטוריה, במשפחה, מקודם, באה מבית מאוד דתי. ויש, אני זוכרת, איסור מאוד גדול לגוע בכל מה שכבודו נוגע. וקשה לי, קשה לי מאוד. מעל עשור, כל מי שקרוב אליי ונורא רוצה לקרב אותי ולראות לי את האמת, אני, קשה לי עם זה. ובזמן האחרון, איך שלא יהיה, נגעתי בכתובים שלך, אבל אני רוצה להבין למה פתאום מותר.
למה את לא מצאה את זה שם? למה מותר לגלות חוכמת הקבלה? לא אצלי, לא בכתבים שלי, בכתבים של מקובלים גדולים, של רב קוק, של בעל הסולם, של רבש.
הם אסרו לגוע בשלהם, אמרו שרח מאוד גדולים ונקיים וטהורים יכולים לגוע בדברים
האלה. אל תמשיכי, כי זה לא נכון. כי זה לא נכון. אצלם כתוב דווקא הפוך לגמרי. תיכנסי לאינטרנט, לאתר שלנו, קחי משם כל הספרים שלהם ותראי מה שהם כותבים. דווקא לא, אני לא יודע מאיפה יש לך את הביטחון הזה, מה שאת אומרת. היה אסור לנגוע בחוכמת הקבלה מחורבן בית המקדש. זוהר גם כן בגלל זה הסתירו אותו, הגניזו אותו. כן? אין זה אותו. למה? אסור היה ללמוד חוכמת הקבלה ולגלות אותה לעמך, חוץ מאנשים בודדים שם בכל דור ודור, שהיו כמה עשרות בכל דור ודור, כן? כדי לעבור את הגלות. בזמן הגלות אסור לגלות חוכמת הקבלה, אחרת זה לא גלות. גלות זה נקרא נתק מרוחניות. למה? כמו שכתוב, לא יצאו בני ישראל לגלות, אלא לחבר להם נשמות הגויים, שאנחנו צריכים להתערבב בנשמות, צריכים להבין את כל התהליך הזה, ולא סתם כך להגיד. מקובלים בעצמם, הרחיקו את העם מחומת הקבלה, כי זה היה צריך לעשות. עד זמן הארי, את יכולה לקרוא בהקדמת הארי, מה שהוא כותב, הארי זה משיח בן יוסף, מסמל לנו סוף הגלות, מעלה מותר לחומת הקבלה, זה כתוב בהקדמה שלו, אין לנו יותר מהארי. את יכולה להגיד מה שאת רוצה על הדור שלך ומקובלים הגדולים בדורך, אני חס ושלום לא רוצה להגיד כלום, אבל הארי הקדוש זה בכל זאת הארי הקדוש. אז תשמעי מה שהוא קורה, מה שהוא כותב, את יכולה לפתוח בשאר ההקדמות את ההקדמה שלו, מרחו מה שכותב על זה, מה שכותב על זה רמח"ל וכן הלאה. בעל שם טוב פתח לנו חוכמת הקבלה, מה זה נקרא תנועת החסידות שהוא עשה, זה חוכמת הקבלה שהוא התחיל לפרסם לעם. כן? ומתחילת המאה ה-20 שהתחלנו לחזור לארץ ישראל, תראי מה שכותב רב קוק, עשינו עכשיו על זה המון תוכניות מהכתבים שלו, כי היה לפני שבוע 75 שנה מהסתלקותו, בעל הסולם מה שכותב על זה, רבש מה שכותב על זה, מקובלים האחרונים בכלל, אנחנו כבר הגענו למצב שהכל פתוח. חוץ מזה, מה יש לי לדבר? תיכנסי לכל בית כנסת היום, יש חוג ללומדי קבלה היום, ברוך השם, אני לא צריך, אני לא לבד. אם לפני 20 שנה הייתי בודד ללמד חוכמת הקבלה, היום זה בכלל אין לך בית כנסת, ותיכנסי בכל הבתי כנסת, אפילו בירושלים, במרכז ואיפה שאת רוצה, יש לך בכל בית כנסת לומדים חוכמת הקבלה. היום זה כבר בכלל לא מדברים על זה שזה אסור, לא מדברים שזה אסור. חוץ מזה יש לנו ספר שנקרא לראות טוב, מכירה? לא, אז חסר לך מקורות, ממש מקורות, תראו שם מראים לך כזה ספרון קטן, כן? את יכולה לרכוש אותו כאן ולראות מה כותבים מקובלים על חוכמת הקבלה ועל לימוד. אני מבקש, אני אוהב שאלות, אבל שאלות שהן אחרי שאדם נכנס, חקר את העניין ושואל ברצינות. לא, אתה כבר שאלת. פעם אחת. כן, בבקשה. נו, מה אני אעשה? אבל יש עוד הרבה אנשים. שרוצים, כן.
מתרגשת, אבל אני אשאל. יש פה קבוצה מאוד גדולה של בנות שהצטרפנו לקמפוס.
כן.
ושמעתי המון הרצאות שלך בקשר למקום האישה, ללימוד שלנו. אני הבנתי שהשורש הנשמה שלנו שונה בין גבר לאישה.
לכן אנחנו בעולם שלנו שונים.
כן. השאלה היא אם אישה מסוגלת להגיע לרמה של גבר, לראות את הרוחניות.
יותר מגבר.
וואלה.
גם כן, גם יותר מגבר, כן. כי בעולם שלנו כתוצאה מעולם הרוחני, האישה מהווה את החיסרון, ובלי חיסרון של אישה לגבר אין כוח להגיע לרוחניות. ואני לכן שמח שיש כאן הרבה נשים, ואמרו לי כבר, שאלתי מיד ששמעתי שיש נשים, שאלתי כך, איך הם? גברים אמרו חזקות.
תודה.
אז בהחלט זה טוב. כן, שם בחור עם כובע יפה.
שלום הרב, קודם כל הייתי רוצה שוב להגיד תודה רבה שהגעת לדרום.
תודה.
יש עניין, מי שרוצה להחכים ידרים, אז נראה לי שאנחנו פה במצב טוב. אני שמי אמרם, קבוצת הרבה, שוב תודה רבה. השאלה שלי היא בעצם די פשוטה. מהו היחס בין שיטת בעל הסולם לשאר שיטות, כמו שהרב ציין, שהיום בכל בית כנסת בעצם מלמדים, גם מחב"ד מלמדים, גם בכל מיני דברים כאלה. אבל השאלה שלי בעצם, מהו היחס בין שיטת בעל הסולם לשאר השיטות, שבעצם כולן מתבססות, אני חושב, סביב כתביו של הארי הקדוש, שהוא המקור, ולמשל, מה היחס בין שיטת בעל הסולם לרבי שלום שבזי התימני, שגם יש מקובלים גדולים תימנים שפחות אולי מוכרים, אבל הייתי רוצה לדעת פחות או יותר מה
אני לא יכול לענות בצורה מדויקת על השאלה הזאת, כי זה באמת לא רציני. אני לא חקרתי את הדברים האלו. אני למדתי לפני שהגעתי לרבש, למדתי במשך 4 שנים בערך רמק, רמחל, ספרי חסידות למיניהם, כמו שם טל אורות, עמוד ושורש עבודה. למדתי 30 שנה בישיבה, שם למדתי נגיד דרך מצוותיך, כל מיני כאלו ספרים שם של חב"ד. נו, ודאי עברתי כמה גמרות, וזה זה לימוד כרגיל. זאת אומרת, אני לא יכול, אני כמדען באופי שלי, אני לא יכול להגיד שאני התעסקתי במחקר השוואתי בין כל מיני הזרמים האלו בקבלה. אני רק, עד כמה שאני מבין, עד כמה שאני מרגיש שנגעתי בהם קצת, ושהייתי ליד הרבש, אנחנו ביקרנו איתו יחד אצל כל מיני סוגי מקובלים, ספרדים וכמה אשכנזים. אני ששמעתי שאני הייתי לידו, אמנם שאני הייתי צעיר אז בחוכמה, אני לא מצאתי שם דיוק. יותר רגש יכול להיות, אבל רגש שאתה לא יכול לתפוס. הצורות האחרות חוץ מבעל הסולם הם לאלו שנמצאים בעולם הרוחני, הם באלו שמרגישים עולם הרוחני, אבל לא שטועים, כי אפשר לטעות בקלות ואז אתה טס בדמיונות שלך. השיטה הזאת היא שיטה מדעית, היא שיטה בנויה על רגש ושכל בקו האמצעי שמחבר אותך נכון למטרה. ולכן אני לא חושב שיש בימינו, עם הנשמות שלנו, מצד אחד שדורשות רגש, אבל מצד שני הוכחות שיש לנו שיטה אחרת. אומנם שכתוב אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ, ואצלנו כניסה ויציאה היא חופשית. אנחנו לא, אתם יודעים, זה חס ושלום, אי אפשר להחזיק, אין כפייה ברוחניות. אבל לי נראה שאנשים שהסתובבו בין כל השיטות בכל זאת הגיעו לשיטת בעל הסולם.
אני יכול להיות עד לזה. עוד שאלה קטנה, רב, אם אפשר. לאחרונה נתקלתי בספר של רבי חיים ויטל, אם אני לא טועה נקרא קדושת השם, אני חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל בספר עצמו ממש בעילול יש שם דברים מאוד, איך אומרים, שהיינו מגדירים לא לפי מדעי.
אני מאוד, לא מכיר את השם הספר הזה.
זה ספר שכנראה היה חבוי ונתפס לאחרונה.
תחת שמות האלו של חיים ויטל ואפילו ארי ישנם הרבה ספרים שכך כנראה רוצים כביכול להגדיר אותם לקהל כבר מאות שנים.
כן.
ואנחנו לא מחזיקים מהם. יש לנו 8 שערים, יש לנו עץ חיים, פרי עץ חיים, כל האלו העיקרים שבעל הסולם כתב על זה, או פנים מאירות מסבירות פירוש, או תלמוד 10 ספירות. יש לנו ספר הזוהר, אז הוא גם כן בא לנו עם פירוש סולם, וסביב זה כל המאמרים ואגרות, מה שיש. אני לא חושב שיש משהו שכדאי להוסיף. אני אישית למדתי עם המורה שלי, אדיר במרום, זה פירוש רמח"ל על ספרא דצניעותא, זה ספרים מאוד קשים. או למדתי גם כן פירוש הגר"א על ספרא דצניעותא, גם כן מאוד קשה. ספרא דצניעותא זה חלק בזוהר, אבל זאת אומרת, לפעמים הגר"א, לפעמים רמח"ל, אלו האנשים, ושבטוח שזה ספרים שלהם, פירוש שלהם. אבל גם כן, זה לא
לימינו.
לא, זה לא לימינו. אני חושב שמה שאנחנו עשינו עם בעל הסולם, עם רבש, הכנו דברים האלה לקהל הרחב, זה די ומספיק כדי להיכנס לעולם הרוחני, ושם נשמת אדם תלמדנו. שם אתה מגלה מה שקורה, ואתה לומד מתוך זה שנפתח לך.
תודה רבה רב.
כן, יש שם בחור צעיר.
ערב טוב. אנחנו לומדים שבחוכמת הקבלה משנם רצונות שהם מתחת למחסום. כסף, כבוד, שליטה, מושכלות.
כן.
שאלה בהם בעצם רצונות שהם אינם נגד הבורא. רצונות הכרחיים שלנו, כאילו,
כן.
קטנים. למה בעצם אנחנו צריכים לעשות עליהם צמצום? למה אנחנו
לא יכולים לקבל... מי אמר לך את זה? לא, אל תעשה שום צמצומים.
איך אנחנו מקבלים את הרצונות הכבדים מעל המחסום?
תהנה מהחיים האלו כמה שאתה רוצה. רק שראש שלך יהיה במטרה.
אוקיי, עוד שאלה קטנה. כש...
אבל קודם ראש במטרה, ואחר כך תהנה.
אנחנו לומדים שהרצונות האלה הם בעצם חלק, הם כאילו נגד החברה, נגד הסביבה. באחד מההרצאות שלך שמעתי שרובם הם רצונות שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים שהוא חוץ מהכרחיות הוא בעצם נגד החברה. וחלק מהרצונות האלה זה רצונות שנמצאים כאן, שאנחנו עושים אותם כאן. כמו שיהיה לנו כבוד, להצליח בחיים ומשפחה. אז מה בעצם פה, הם רצונות שאנחנו צריכים להשתמש בהם, ומה זה בעצם הכרחיות?
אז נתתי לך מפתח. אל תעשה בירור. זה בסדר, זה לא בסדר, בכמה אני יכול להפעיל את הכבוד ואת האהבה וכינה ושנאה ושליטה ועזוב את כל הדברים האלה. אם אתה נמצא בלב ומוח בלאחוז את המטרה, כל מה שיוצא לך בצורה הטבעית זה נכון.
תודה רבה.
וזהו, אז אתה פתור מכל הדברים. זאת אומרת, אבל בשביל זה צריך להיות בחברה שממש כל הזמן תכוון אותך למטרה, שבה אתה כל הזמן תרגיש שאתה קשור לזה, ואז לא בעיה. אתה אין חס ושלום עינויים, צומות, כל מיני הגבלות. אין דבר כזה בחומת הקבלה. שום דבר לא אסור, שום דבר, רק אם הלב שלך נמצא שם. בסדר? נו, בסדר. אתה לבד נשארת. סליחה.
שלום, ערב
טוב. תשיגי בינתיים. כן. נו.
ערב טוב. כן. הייתי רוצה לשאול, אם המטרה שלך, ספציפית, היא להביא את כל הקבוצה ביחד לאור המחזיר למותר במכה אחת, או שיקרה מקרה של אינדיבידואלים. הוא יקבל, הוא יקבל, זה יקבל.
אנחנו נמצאים בעידן החדש ואין חזרה לרוחניות בצורה אישית, כמו שזה קרה ליחידי סגולה במשך כל ההיסטוריה. אנחנו היינו בהיסטוריה שלנו, נגיד בגלות, בזמן הגלות הזאת, 2000 שנה, אנחנו היינו במצב שאנשים בצורה אישית היו מגיעים, האלו עם רצון חזק מאוד למורה הנזכר שם באיזה פינה, למדו אצלו חוכמת הקבלה והגיעו לגילוי. בימינו זה אי אפשר. אנחנו חזרנו לתקופה ולתנאים כמו שהיה לפני חורבן בית המקדש. כמו שאברהם אבינו לקח קבוצת בבלים, חיבר אותם באהבה ביניהם, עשה מהם עם ישראל. ישראל זה ישר כל, ישר למטרה, ישר להשפעה. כוח האהבה שהיה ביניהם, כוח אברהם זה כוח האהבה. כמה אלפי אנשים שלקח מבבל, מזה נעשה עם ישראל. מה מחזיקה עם ישראל? אהבה ביניהם. ברגע שהאהבה הזאת בזמן לפני חורבן בית המקדש התבטלה, אז גמרנו, אין עם, הכל נשבר, יצאנו לגלות, אין אנחנו, אנחנו גם היום לא עם. העם יכול להיות אצלנו אך ורק בתנאי אם אנחנו שוב נתחבר באהבה הדדית. עדיין אנחנו לא נמצאים, לא נקראים עם לפי חוכמת קבלה.
השאלה
עכשיו, לכן אנחנו כולנו יחד רק בגושים גדולים, קבוצות גדולות, יכולים לעלות לרוחניות, ולא אחד ולא שניים, אלא ממש גוף מסה.
השאלה אם את המעבר בין אני הרוצה ומקבל ולוקח לעצמי לבין הנותן, השינוי הזה כן נעשה אידיבידואלי.
כן, או, בכל אחד
זה
ודאי.
כן, כן. ניבלתי.
בבקשה.
יש לי שאלה בקשר לתיקון הנשמה. אישה שהתאלמנה ולא התחתנה מעולם יותר, ואז אין לה בעל שיביא לה את התיקון. האישה הזאת היא עבודה לנצח, או אין לה שום תקווה, או מה? כי אתה אמרת שאישה לא יכולה להביא את תיקון, שזה הגבר מי שמביא את התיקון.
אז יש לנו קבוצת נשים, כנגדם קבוצת גברים. נשים הן מהוות בכל העולם חיסרון גדול, כן. להתעלות, לתיקון. גברים הם מבצעים את הפעולה הזאת שמקבלים מנשים, הם לא צריכים לשמוע את זה, הם מרגישים את זה בפנים. הנשים ככה לוחצות מבפנים על החלק הגברי, וכך כולם אנחנו מתקדמים למטרה, ואין שום קשר כאן הגבר שלך לומד או לא לומד, הוא בחיים או כבר לא בחיים, אין שום קשר.
הוא כללי,
הוא כללי, אפילו אם היה לומד או לא היה לומד, אז את לא היית תלויה בו. אלה תלות היא כללית כזאת, חלק נשמות נשים ונשמות גברים, ככה הם פועלים יחד בהתחברות כזאת ביניהם. אין שום קשר בין גבר לאישה בחיים הפרטיים שלהם, שדווקא זה תלוי בזה ואחרת לא. לא לאנוס את הגברים, זה אני מבקש. כן. תמסרו מיקרופון, כן. תמסרו בבקשה מיקרופון אחורה. שם ליד הדלת יש גבר אחד בוכה.
רב, קודם כל ברוך הבא.
תודה.
אני... קודם כל אני כל כך מתרגש, אני כל הזמן... רוצה לשאול שאלות ואין לי אומץ, לא יודע למה, אני מפחד, אבל אני תמיד כאילו במקום שאני אשאל שואלים במקוני ואתה עונה על התשובות. אבל יש איזשהו משהו שככה אני באופן אישי מתמודד איתו, והייתי רוצה ככה לשמוע ממך, אני תכף אסביר מה. אני כמה חודשים הצטרפתי פה לקבוצה באלת, יכול להגיד שהרבה שנים אני ככה מסביב, הייתי בבית, ראיתי טלוויזיה, חיפשתי פה ושם, ואני מרגיש שסוף סוף ככה מצאתי את הדרך האמיתית. אני מרגיש את זה. ומה שקורה לי זה שאני נורא רוצה לבוא כל יום לשיעורי בוקר, ובהתחלה באתי כמעט כל יום לשיעור בוקר, ויש את הפעילויות אחרי צהריים, ולקחתי חלק מאוד פעיל בקבוצה. אני לא אומר את זה כדי להתגאות, אני פשוט ככה מתאר את המצב. והשאלה שלי, איך אני מוצא איזון בין מה שאתה בעצם קורא לו הכרחי, שזה משפחה, עבודה, ילדים, בית, בת זוג, לבין הפעילות שלי במרכז והלימודים. אני מוצא שלפחות כל יום, היום אמרתי לחבר, שהלוואי והייתי יכול שיהיו לי איזה 5 שעות ככה.
אני מבין אותך. אני חושב כך, אנחנו נמצאים בתיקון מאוד רחב, כללי, בכל העולם. ישנם אנשים, כדי להגיע למרכז איפה שלומדים, לוקח להם, ישנם כאלה מקומות בעולם, שעתיים נסיעה. ככה זה בניו יורק נגיד, או במוסקווה, או בכל מיני מקומות עוד אחרים. ישנם אנשים שלא מסוגלים את זה לעשות, מפני שאחר כך הם לא יחזיקו ביום בעבודה שלהם, והעבודה יכולה להיות אפילו עם סיכון גבוה אם הם לא נמצאים ככה בהירנות נכונה. יכול להיות שאדם לא נמצא בקו הבריאות בכלל, וזה לא בשבילו. יכול להיות שאין לו רצון כל כך גם כן למשך לאורך הזמן להחזיק כל הזמן בהתמודדות כזאת, זה לא כולם. אנחנו רואים בכל דבר שבחיים, יש אנשים שהם חייבים להגיע לפרס נובל, ויש כאלה שהוא יהיה מהנדס רגיל או מדען, ויש כאלה שהם מספיק לא לגמור את האוניברסיטה או אפילו איזה קורסים ולהיות פועל ומשפחה שלו וחופש ויש ויש, ואין לאף אחד חס ושלום כאן פחיתות. כי אם אתה מבצע את הרצון שלך בצורה נוחה, טובה, יפה, כמה שאתה יכול להיות מחובר עם הרעיון הזה של תיקון הנשמה, כבודו במקומו. ולכן לא לאכול את עצמך, ואני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות חשבון וי לכל אחד כמה פעמים בשבוע היום הוא היה מופיע, אלא צריכים להחזיק את המרכז שלכם בית קבלה לעם, צריכים לעשות כאן איזשהו פעולות הפצה. אז יש כאלה שפועלים יותר בערב, יש כאלה שיכולים ללמוד בבוקר, יש ויש. לעשות את זה בצורה, העיקר שאיכות, יפה, חברות, וזה קודם כל. אני הייתי שמח לראות כולם מאושרים, כל אחד בכמה שהוא משקיע, משקיע את עצמו. אחד יותר בהפצה, השני יותר בלימוד, שלישי בתחזוקת המקום, וככה זה, שזה יהיה באמת מקום לכל אילתי או מבקר כאן, יכול לבוא לכאן, יבואו לכאן חבר'ה שלנו, נגיד קבוצת מוזיקאים או הרצאות ניתן או משהו, שאתם תוכלו לפני זה לעשות איזה פעילות כדי להכין להם מקום להפצה או לאיזה קונצרט. וזהו, אני אומר לכם, ההתקדמות בחוכמת הקבלה היא לא תלויה ממש בהשקעה בלימוד כל בוקר משלוש בלילה, ממש לא. לכן קח את זה בצורה קלה, תתאר לעצמך, הלוואי בעזרת השם אנחנו נגיע משך שנה למיליארד אנשים, נגיד סתם ככה. אז מה, כל מיליארד יקום סביב כדור הארץ ובשלוש בלילה יתחיל ללמוד? לא, ודאי שלא, ואין צורך בזה. אז לכן אתם צריכים להתייחס כל אחד לשני באהבה, ורק לראות שאם חבר באמת זקוק לחיזוק, אז באיזו צורה לחמם אותו. אבל אין כפייה, זה מאוד, מאוד להיזהר בזה. ובדרך כלל בקבוצות החדשות במיוחד יש כאלו נטיות ככה להראות שקבוצה חזקה, נוקשה והכל, ואז מלחץ הכל נשבר. אתה רואה, אם גלגל באוטו היה לא מהגומי אלא מפלדה, הוא היה נשבר מהר מאוד. בגלל שהוא מהגומי, אז הוא סופק, כן, הוא בולם, כך זה. אני חושב ששימון קרמון, הוא, יש לו לב גדול, כן, אתם מכירים אותו. כן. הוא אצלנו האבא של כל הקבוצות, ויש לו לב חם מאוד. אז תמיד יכול לייעץ לכם מה לעשות. וחוץ מזה יש לנו לכל קבוצה יש לנו קורדינטור, כן? שהוא אחראי להיות אצלנו כנציג שלכם. חוץ מזה שאתם כבר מכירים אותנו טוב, יכולים גם כן להתקשר לבד וכו'. בקיצור, אנחנו נחזק את הקשר, אנחנו נבוא לכאן, אנחנו צריכים לקבוע סדרת הפעולות יחד. אפילו שלא תקום בבוקר, אנחנו נעיר אותך בצהריים. אל תדאג. תודה לכם.
תודה.
ותגדלו. תודה רבה.